המשנה אומרת שנתרחק משכן רע. נשמע מאוד הגיוני. אבל מצד שני, אם כולם יתרחקו מהשכן הרע, הוא תמיד יישאר רע, לא? וחוץ מזה, מה זה אומר? שאנחנו צריכים לגור בשכונות רק של צדיקים, רק של דתיים, רק של אנשים שנראים בדיוק כמונו? שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו לומדים היום את משנה זין בפרק א' במסכת אבות. איתי ארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. אנחנו ננסה לפרק את כל החלקים של המשנה הזאת. אולי לפני זה קצת על איתי ארבלי, הוא בעצם משלים את הבן זוג שלו מהמשנה הקודמת, יהושע בן פרחיה, במשהו שהוא קצת סור מרע לעומת עשה טוב, כי הבן זוג שלו במשנה הקודמת אמר לנו, קנה לך חבר, עשה לך רע, והוא אומר עכשיו, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, יש פה השלמה מסוימת.
נכון, היות ואחד מבסיסי הקיום של האדם, זאת החברתיות, האדם הוא צור חברתי, ממילא צריך ליצור את היחס הנכון החיובי כלפי החברה ברובד הנכון, ומצד שני, להתרחק מגורמים שליליים שתכף ננסה לברר מה הם, ולכן שני החכמים האלה בעצם יוצרים את הפסיפס, את ההרמוניה בין הצד החיובי והצד השלילי באחד הנושאים הכי חשובים בחייו של האדם, שזהו המעגל החברתי שלו.
עכשיו באמת העניין הזה של שכן רע, להתרחק משכן רע, זה באמת נשמע מאוד הגיוני, אבל אם כולם יתרחקו מהשכן הזה, אז ממי הוא ילמד? ממי הוא יראה דרכים טובות? איך הוא ישתנה?
זו באמת אחת השאלות היסודיות שגם חכמנו פוסקי ההלכה דנו בשאלה הזאת, והיו כיוונים שונים, אולי תכף נפרט אותם. אבל באופן עקרוני צריך להכיר בזה, כמו שאמרנו מקודם, שהאדם הוא יוצר חברתי, וכיותו חברתי הוא משפיע ומושפע. יש לו אחריות להיות משפיע, ומצד שני הוא גם יכול כמובן להיות מושפע מאחרים. ולכן אדם לא יכול לומר, לדוגמה, אני חי את החיים האישיים שלי, לא מעניין אותי לא מימיני לא משמאלי, מה שמעניין אותי זה אני והמשפחה שלי. נפשית, מנטלית ורוחנית זה לא נכון. האדם הוא יוצר חברתי, ולכן הוא צריך להתייחס אל החברה, גם מה שהוא נותן וגם מה שהוא מקבל. לכן עצם היות הנושא הזה, נושא שיש מה לברר אותו, הוא נושא נכון. ב', אני חושב שצריך כאן להבדיל בין שני דברים. בין הממד נקרא לו כרגע הפנימי, כלומר התחושה, ההרגשה, המחשבה, לבין המציאות. קודם כל, אין ספק שמבחינת היחס הפנימי שלנו אל כל אדם מישראל, ומצד האמת אל כל אדם, חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. לכן מבחינת היחס המנטלי, היחס הנפשי, היחס המחשבתי, אנחנו מעריכים כל אדם, אוהבים כל אדם, מחוברים באמת, בלב, בנפש לכל אדם.
אז מי זה הרשע שצריך להתרחק ממנו?
היות וכמו שאמרנו מקודם, האדם הוא יוצר שההשלכות החברתיות משליחות עליו. לכן ברובד המעשי יכול מאוד להיות שצריך ליצור גבולות גזרה, כדי שאדם לא ייפגש באמת עם גורמים, הייתי אומר, קיצוניים, כלומר עם גורמים שההתנהגות שלהם, הסדר החיים היומיומי שלהם, הוא יכול להביא למקומות מאוד מאוד שליליים.
אבל מי קובע את הגבולות האלה? אחד יגיד שרשע זה מישהו שהוא גונב או משחית או אלים, אחד יגיד שרשע הוא מישהו שמחלל שבת, אחד יגיד שרשע זה מישהו שמעליב או מדבר לשון הרע, אחד יגיד שרשע זה מישהו שלא מקפיד על הלכות צניעות בדיוק כמו שאני מקפיד. מי מחליט את הדברים האלה?
נכון, לכן באמת מצאנו הרבה הגדרות בחזל לגדר הזה. יש גדר של רשע שהוא גדר שהוא יותר בין אדם לחברו. חזל קראו לזה בצורה אחרת, אדם שאיננו אגון, כלומר אדם, נגיד את זה בצורה של היום, שהוא מושחת מבחינה מוסרית, בין אישית וכו'. ויש גדר אחר של רשע, שהוא גדר יותר שמאדם למקום, שהוא הצד האלוהי יותר.
ומשני הסוגים האלה צריך לשמור מרחק?
זהו. אז באמת האחרונים, בראשם אפשר לומר הרב קוק, כתבו, שבדורות שלנו אין רשעים, אם אפשר לומר באופן גורף, אבל אין רשעים בעניינים שבן אדם לחברו ובעניינים שבן אדם למקום, כי כדי להיות רשע, אם אפשר לומר את זה, כדי להיות רשע, אתה צריך להיות אדם שמכיר בעומק וברוחב את השקפתה של התורה, את הערכים של התורה, וחס ושלום נמרוד בהם.
בקיצור, אפיקורס, מישהו שבועט, מישהו
כזה.
שהוא מומר, מישהו שהוא עושה לאחיס. ואין כזה דבר בעצם היום, אז המשנה הזאת בעצם אולי לא כל כך אקטואלית.
לא הייתי אומר שהמשנה לא אקטואלית, הייתי אומר שהמשנה נותנת כיוון. כלומר, הכיוון הוא א', אדם צריך לדעת את היותו חברתי ואת ההשלכות של זה, ב', הוא צריך לייצר את היחס הנכון כלפי החברה, ג', היות ויש לנו אחריות של השפעה ושל מושפעות, יש לנו לא רק מה לתת לכם, גם לקבל מאחרים, לכן ודאי שאנחנו צריכים להיות קשורים אחד לשני, גם באופן מעשי, בגבולות גזרה, שכמובן נוכל באמת לקבל אחד מהשני את הדברים הטובים, ולא להיות מושפע מהדברים הפחות טובים.
אני שוב שואל למה ששאלתי קודם קצת, אנחנו, המשנה יוצאת מנקודת הנחה שאני מושפע יותר מאשר אני משפיע, כי אומרת לי להתרחק, כי לא אומרת לי תתקרב ותשפיע עליו.
לא, מצד שני אסור לשכוח את המשנה הקודמת. המשנה הקודמת אומרת, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עני בני ביתך. כלומר, מי אומר שכל עני במרכאות שנכנס אליי לבית, הוא בדיוק מה שאני? אלא חכמים רצו לתחום כאן איזשהם גבולות, וכל אחד מיתן, אני חושב, גם בחיים המשפחתיים שלו יודע שזה נכון. מצד אחד לשחרר ולתת איזשהו מרחב, מצד שני חייבים להיות גבולות, כדי שלא ייפרץ או לא ייפרצו ערכי היסוד שבשבילם אנחנו חיים.
אגב, באמת אפשר לקחת מפה השראה לשכונות הומוגניות, שכונות של אנשים שנראים בדיוק כמונו וניסיון להתבדלות. אפשר לראות במשנה הזאת איזשהו מקור שמחזק את אלו שרוצים להתבדל?
באופן עקרוני, על פי פשט המילים של המשנה, לכאורה זה מה שהמשנה אומרת. בוא נקים קהילות נפרדות, נבדלות או מתבדלות, כמו שהסטיקר אומר, בוא לגור עם אנשים כמוך. אבל זו בדיוק הנקודה. למשל, הנציב כותב שאחד הדברים שהחריבו את עם ישראל, זה בדיוק הסטנדרט הזה של בוא לגור עם אנשים כמוך. כי אז מה יצא? שבמרכאות הצדיקים בנו לעצמם איזושהי דרך חיים, וחס ושלום אלה שהם פחות במרכאות צדיקים, הם בנו לעצמם דרך אחרת עם כל ההשלכות של זה. אומר הנציב, זה יסוד החורבן. יסוד החורבן זאת ההיבדלות אחד מהשני. לכן ברור הוא שאנחנו צריכים להיות א', ביחד, ב' לחיות ביחד, אבל, וכאן האבל החשוב, שאנחנו חיים ביחד ולא מתבדלים, אז חייב להיווצר בתוך הביחד הכללי הזה איזשהו מרכז כובד ערכי, רוחני, אלוהי, בין אדם למקום, אדם לחברו, שממנו אנחנו יונקים את הכוח, כדי שלא יהיה מצב שמקום להשפיע, נושפע. כאן אולי כדאי להגיד עוד נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים אדם חושב שיש לו מה לתת ואין לו מה לקבל. ככל שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים והרבה יותר. יש לנו הרבה מה לקבל מכל אדם. ולכן עד שאני אומר, אני הולך להשפיע, בוא גם נקבל את הצדדים החיוביים מכל אדם.
כן, עכשיו החלק השני אומר, אל תתחבר לרשע. זה נשמע אותו דבר. מה ההבדל בין אל תתרחק, בין הרחק משחרן רע, לאל תתחבר לרשע? פה זה רע, פה זה רשע, פה זה להתרחק, פה זה לא להתחבר. יש הבדל הניואנסים האלה?
שכן רע זה יותר הצד המציאותי. האדם חי במסגרת, בחברת בני אדם. שכן רע לכאורה זה דבר, הייתי אומר, מקרי. זה דבר מזדמן, אדם קונה דירה באיזשהו בית רב קומות. במקרה זה השכן שלו. הרשע זה כבר לא עניין מציאותי, עובדתי, אם אפשר לומר טכני. זה כבר יותר אדם אידיאולוג, אדם שיש לו השקפת עולם. חכמים אומרים בעצם שאנחנו צריכים לדעת ששני גורמים, הם יכולים להיות, אם אפשר לומר, הבניין של החיים או חד ושלום החורבן שלהם. א', גם המציאות לכאורה מזדמנת, שאליה אתה נקרא לכאורה באופן מקרי, בחינת שכן. לא, השכנות הזאת יש לה השפעות חיוביות ושליליות. וגם האנשים שאיתם יש לי יותר שיח, יותר אידיאולוגיה, יותר רעיוני, פה ודאי שאנחנו צריכים לשים גבולות. לכן מאוד מעניין שניתאי הרבלי דייק, הרחק ואל תתחבר. להתרחק זה יותר עניין טכני. לא להתחבר זה יותר עניין פנימי. לכן הרשע מבחינה זו, כמו שאמרנו, אין היום רשעים, אבל באופן עקרוני, הרשע זה קצת יותר מסוכן. לכן שם צריך לא להתחבר. אלא שכן, שזה יותר, נקרא לזה של יחסי גומלין, של אפשר לקבל כפית כוס קפה וכדומה, זה רק להתרחק.
חלק האחרון במשנה מאוד מעניין עומד בפני עצמו לכאורה, אל תתייאש מן הפורענות. למרות שזה באמת קשור בעומק, בגלל שאל תתייאש מן הפורענות, במילים פשוטות אולי אומר לנו, אם אתה רואה את הרשע או את הרע שדיברנו עליהם מקודם, שהולך להם טוב בחיים, אל תתייאש. זה בעצם קושר אותנו ישירות לסוגיית מה שנקרא רשע וטוב לו. אבל מה המשנה בעצם אומרת לנו על הדבר הזה? רק אל תתייאש? מה זה אל תתייאש מן הפורענות? אתה רואה שלרשע הולך טוב, אז אל תתייאש? זה לא נותן פתרון.
אם אפשר להתחבר לשני החלקים הקודמים של הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, אל תתייאש מן הפורענות מחובר בדיוק לזה. כלומר, לכאורה השכן הרע והרשע הם נראים חס ושלום כפורענות. לא שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם פורענות. מציאות החיים, הם עצמם, מציאות החיים שלהם, השקפת עולמם. אומרת המשנה, אל תתייאש ממה שלך נראה פורענות. זה מאוד מעניין, כי המילה פורענות השורש שלה הוא פי רש עין. מצד אחד פורענות, מצד אחד לפרוע. יש מה לפרוע פה, יש מה לגלות, יש מה לחשוף. לכן,
אז מה זה אומר? שיש דברים שאנחנו רואים בעין ובאמת הם מתאים אותנו, שבעומק קוראים דברים אחרים, מה הכוונה?
זה אומר בעצם שאולי אחד אם אפשר לומר, הנקודות הכי חמורות בחיים שלנו, שאנחנו מסתכלים, כמו שאמרת, בעיניים חיצוניות, ולא מגלים את הגרעין הפנימי שנמצא מתחת לעיניים החיצוניות. כלפי חוץ היינו אומרים, השכן הרע, ודאי הרשע, הקדוש ברוך הוא צריך להנחית עליו פורענות, כי הרי הוא בעצמו חד ושלום פורענות. אומרת המשנה, לא, לא. אל תתייאש מן הפורענות. כלומר, אותם אלה שנראים לך הרבה פעמים רחוקים מאוד, הם אלה, אם אפשר לקחת את הדוגמה הזאת, הם אלה שיהיו מוכנים למסור את הנפש שלהם בשבילך, למשל בצבא. למשל, אחד המומנטים, או אחד המוקדים, שבהם אפשר לראות את הגרעיניות החיובית שבכל אדם, ולפעמים דווקא זה אנשים שהם נראים לנו כלפי חוץ מאוד רחוקים, זה דווקא במקומות היותר קשים של החיים. למשל, כמו גיוס מילואים לקראת מלחמה. שם אתה פוגש את הממד האלוהי הנקי, הצרוף, שלפעמים מופיע רק בממדים שבין אדם לחברו.
אז המשנה אומרת לנו שבעצם אין באמת רשעים ורעים, שבשעת משבר, בנקודות זמן מסוימות, פתאום כולם מתגלה בתוכם הניצוץ.
זה הגרעין האמיתי של המשנה, לא להתייאש ממה שכלפי חוץ הוא נראה לנו חס ושלום פורע את המציאות, כי אפשר לפרוע ממנו את הצד החיובי שלו.
ובכל זאת, חלק מהפרשנים כן הלכו פה לסוגיית באמת רשע וטוב לו. אל תתייאש מן הפורענות, הכוונה שאתה רואה שהולך לו טוב, אל תתייאש מהדבר הזה, שזה לא יביא אותך לידי ייאוש. ושוב אני שואל, מה המשנה מציעה לנו בתמורה לסוגיה הזאת? זו סוגיה שהיא מלווה אותנו מהתנך, מהמשנה, מהגמרא, סוגיית רשע וטוב לו, שאנחנו עומדים ורואים מה שנקרא שדרך רשעים צלחה, ואין לנו תשובות לדבר הזה. מה המשנה נותנת לנו, מה היא מוסיפה לנו בסוגיה הזאת?
באמת הגמרא דנה בסוגיה הזאת, והגמרא אומרת שזאת אחת השאלות שמשה רבנו ביקש להבין מריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, לא אפשר לו להבין את זה. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר, אתה רואה רק את בעיניים שלך, אבל אתה לא רואה באמת בעיניים שלי, אם אפשר לומר כך, הקדוש ברוך הוא אומר. אבל צריך לדעת בידיעה, אם אפשר לומר באיזה תא אחורי במוח, שעל גבי כל מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, יש סדר בעולם, ועל פי הסדר הזה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ולכן, אם חס ושלום יש אדם או חברה שלא נוהגת כפי שהיא צריכה לנהוג, יש בעל הבית לבירה, יש אדון לבירה. לא שהגישה העקרונית היא גישה של הפחדה, ותיזהר, ועונש, כן. וגיהינום, ומי יודע מה, זאת לא הגישה. הגישה העקרונית היא בוא נפרע את הפיראון שאפשר לפרוע בצורה חיובית. אבל אם בינתיים זה עוד לא יצא אל הפועל, ויש בינתיים גם קלקולים ואפילו נזקים, תדע לך באופן כללי.
שבסוף הכל בא לידי חשבון.
הכל יבוא בסופו של דבר על סדרו.
השאלה היא, בכל זאת אני אציק עוד שנייה, אם זה יבוא בעולם הזה לידי פתרון, או שזה בעולם הבא, האם זה דברים שאנחנו נראה בעיניים, האם יש חשבון שאנחנו, מתישהו נראה אותו בעיניים שלנו, שאנחנו צריכים להאמין שאיפשהו זה יסתדר, שהחשבון יהיה יותר מובן, נגיד ככה, שהצדק ייראה, נגיד ככה.
חכמים אמרו שאם הוא לא ייראה פה, הוא ייראה במקום אחר. אבל הוא ייראה. אולי רק להעיר הערה אחת שהיא קשורה מאוד לכל המשנה הזאת. הבעל שם טוב אמר, שאל, למה הקדוש ברוך הוא ברא לאדם שני עיניים? שתי עיניים. מספיק עין אחת, אמר הבעל שם טוב. בעין אחת יראה האדם את המומים של עצמו. בעין השנייה יראה את מעלותיו של חברו, את מעלותיהן של ישראל. זאת הגישה הבסיסית. זה שיש מומים לא רק בי, גם בחברי, זה נכון. זה שיש מנהיג לעולם והוא עושה סדר בעולם הזה או בעולם שאחרי העולם הזה, גם זה נכון. אבל הגישה העקרונית היא לראות מה אני צריך לתקן ולראות את מעלותיו של השני, ומילא כל אחד יפרה את חברו, ממילא נגיע שהמשנה הזאת, אם אפשר לומר, לא תתקיים בנו, אלא תתקיים בנו המשנה הקודמת שהיא הצד החיובי של המפגש החברתי שבונה את העולם.
אז בעצם גם את המשנה הזאת אנחנו מסיימים, למרות הרשע והרע והפורענות, באמירה של עין טובה, באמירה של כף זכות.
בדיוק. ולכן זה גם המשך המשניות הקודמות.
הרב, נעבור למשנה הבאה, למשניות הבאות. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכן ילמדו לשקר. על פניו המשניות האלה לא מופנות לפשוטי העם, מופנות לשופטים, לדיינים, לעורכי דין, לא יודע. מה אנחנו עושים עם המשניות האלה?
כן, באופן פשוט, המשניות האלה באמת מכוונות, אם אפשר לומר, למנהיגות השופטת והפוסקת והגוזרת, אם אפשר לומר, בעם ישראל. כלומר, אחרי המשניות הקודמות שראינו שהאדם הוא יצור חברתי, והוא צריך לבנות את היחס החברתי באופן נכון, יש לפעמים אי הסכמות בין אנשים, יש סכסוכים. בדרך כלל הסכסוכים קשורים לעניינים של ממון וכדומה. ולכן עכשיו המשנה תברר, אם אפשר לומר, מה עושים במעגל חברתי כשבני אדם לא מסתדרים אחד עם השני. לכן קודם כל המשנה עוסקת באופן פשוט באמת במערכת המשפט, שהיא בעצם, אם אפשר לומר, מתקנת את העיוותים של הממדים החברתיים שלא יצאו אל הפועל, שלא הופיעו בצורה נכונה. כשיש סכסוכים, כשיש קלקולים, כשיש מריבות, ויכולים חס ושלום להיות לזה השלכות מרחיקות לכת, יש מערכת חברתית, משפטית, שעושה סדר מחדש, ואם אפשר לומר, מחזירה את הדברים למקומם הראוי כפי שהם צריכים להיות.
אז מה אני בכל זאת יכול לעשות עם זה היום, אם אני לא שופט ולא דיין ולא עורך דין? מה אני עושה עם המשניות האלה? איך אני יכול לקחת ממשהו בכל זאת?
לכן, חוץ מההבנה הראשונה, שמדובר באמת על המערכת המשפטית, בעצם המשנה הזאת מדברת גם לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, לפעמים בני אדם לא מסתדרים אחד עם השני, ולפעמים הם לא מגיעים לבית משפט. זה קורה לכל אחד מאיתנו, איזה תאונת פחחות קטנה, או איזשהו סכסוך שכנים, כזה או אחר. לא חייבים להגיע לבית משפט. אומרת המשנה, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. הביטוי הזה, עורכי הדיינים, הוא ביטוי בעצם מאוד שימושי היום, עורכי דין.
זה אותם עורכי דין? זה העורכי דין של ימינו?
זה בעיקרון אותו דבר. כלומר, אותם אלה שעורכים את הדין. עכשיו, לכאורה, זה טוב. מה הבעיה לערוך את הדין? למה המשנה אומרת, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים? אלא שידוע גם היום, לצערנו הרב, שהרבה פעמים אדם שהוא עורך את הדין, כשמו כן הוא עורך את הדין.
הוא מסנן את הדברים, הוא מוציא חלק, מכניס חלק, מסדר את זה לפי מה שנוח לו.
לא הייתי אומר עד כדי כך שהוא חס ושלום משקר, אבל כן הייתי אומר שברגע שאתה עורך את המציאות לפי הצרכים שלך, לפי האינטרסים שלך, המציאות היא לא באמת כפי שהיא. ולכן המפגש הנורמלי, הבריא, בין בני אדם, זה לא להיות עורכי דין, לא להיות עורכי דין אחד עם השני. אלא באופן טבעי, באופן ספונטני. אנחנו לא הסכמנו על משהו, הסתכסכנו על משהו, אפילו יש לזה נפקא מינה כלכלית, בסדר, בוא נהיה פתוחים, בוא נהיה אמיתיים, נשים את כל הדברים על השולחן, נסתדר באמת בכוחות עצמנו, בלי במרכאות עורכי דין.
אבל אפשר להבין מזה גם איזושהי הצעה לא להתעסק עם התחום הזה של עריכת דין? הרי באמת עורכי דין צריכים לפעמים לייצג אנשים מאוד קשים, רוצחים, אנסים, גנבים, ולפעמים צריך לפעול כדי להוציא אותם או זכאים או עם עונש מופחת, זה לא פשוט.
נכון, ולכן כל מערכת חברתית צריכה שתהיה לה הנהגה שפותרת בעיות, או מקדמת, נקרא לזה, אתגרים. אבל באופן אמיתי, לכאורה, בחלק מהדברים אפשר להסתדר בעצמנו. לא בכל אי הסכמה בין בני אדם צריך להגיע לבית משפט. אבל
כן,
במצבים...
כן, אבל המקצוע של עריכת הדין, אני שואל אם אפשר לשאוב איזשהו עצה מהמשנה הזאת, לא להתעסק אולי גם בתחום הזה, כי הוא בעצם לא תמיד משקף את המציאות כמו שהיא.
אני הייתי אומר ככה, עורך דין אמיתי, זה עורך דין שמזהה, אם אפשר לומר, את בעלי הדין, מזהה את שני הצדדים, על מה הם לא מסכימים, ושלב ראשון הוא צריך למצוא, אם אפשר לומר, פתרון, בהסכמה בין שניהם. זה המצב האופטימלי, זה המצב האידיאלי, דרך אגב, גם ככה נפסק להלכה. אבל, אם הם לא מסתדרים אחד עם השני, פה ודאי שצריך גורם חיצוני, שינסה לעשות סדר. נקווה בהסכמה, ואם לא, אז גם לא בהסכמה.
בוא נגיד ככה, המשנה או רוח היהדות והתורה נוחה יותר ממי שעוסק בעריכת דין, או ממי שהוא שופט, ממי שהוא נמצא בעמדת הדיין?
אני הייתי אומר, היהדות נוחה מכך שבני האדם יסתדרו בלי בית משפט ובלי עורכי דין. אלא שנהיה אוהבים אחד את השני, ונדע גם כשיש אי הסכמות להסתדר בינינו. אבל להיות וטבע האדם הוא לא בדיוק כמו שאמרנו. אז לכן צריך איזו מערכת חיצונית שתשפוט. ברגע שיש משפט, נצרכים שניהם. נצרך השופט ונצרך עורך הדין.
וכל אחד צריך לעשות מלאכתו ביושר.
ביושר, בהגינות, בנאמנות, והכי חשוב, כדובר אמת.
טוב, אז ראינו שגם שתי משניות כאלה שבעצם מדברות לכאורה על אנשי מקצוע, בעצם רלוונטיות לכל אחד מאיתנו.
אכן כן.
תודה רבה על הרב ערן, תודה לכם צופים יקרים, אנחנו ניפגש שוב במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. שלום שלום.